עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לסמוטריץ' ובן גביר שהודיעו וחזרו והודיעו שאם נתניהו ינסה להקים ממשלה בתמיכת רע"מ, ממש בפנים או רק מבחוץ, הם לא בפנים. כלומר, אין לנתניהו ממשלה. עכשיו גם נוכל לראות אם החברים האלה רציניים. יציעו להם שרים וועדות, תקציבים וכופתאות, והם יצטרכו להגיד לא, פשוט לא. אז יצליחו להציל את נתניהו מעצמו, את הליכוד מתאוות השלטון שלו, ואת מדינת ישראל מהענקת תעודת הכשר לאומית לתנועה האסלאמית. כי בניגוד לכל אלה, ששכחו שרק ממש לפני הבחירות נתניהו שלל בתוקף כל אפשרות להישען על התנועה האסלאמית ילידת האחים המוסלמים, הנה הוא מוכן לכך עכשיו בחפץ לב. וכל הביביסטים מסבירים למה התרגיל של מנסור עבאס הוא אירוע היסטורי. אז הוא לא. וההבדל בין הפלג הצפוני שהוצע מחוץ לחוק לדרומי המחוזר על ידי הליכוד והמרכז והשמאל הוא לא באידיאולוגיה אלא רק בטקטיקה, בחיוכים ובסגנון. תחזיקו מעמד חברים, המחבש בדרך.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. בימים האחרונים שמענו שמרן גדול הדור הרב קניבסקי מעדיף שיתוף פעולה עם הערבים או התנועה האסלאמית על פני השמאלנים המשוקצים. אחר כך שמענו ממש עכשיו שאותו קניבסקי מדבר בטלפון עם גדעון סער ומטרה בו שאם לא יתיישר מיד עם נתניהו ויחבור למחנה ביבי, החרדים לא ישכחו ולא יסלחו ויפרעו ממנו ביום הדין. ואחרי כל פרסום כזה, תמיד עצים רצים המסבירנים למיניהם להעלות ולהסביר שלא, כוונתו של הרב הייתה אחרת. הוא לא מעדיף את המפלגה האחות של חמאס על פני מפלגת העבודה למשל. הוא בסך הכל התכוון לקצת יידישקייט. וכל מה שנותר לי הקטן לעשות זה לקחת גלולה נגד בחילה, לא להאשים כרגיל את החרדים, אלא את מי שמאפשר להם לשלוט במדינה שלמה, ואת מי שמקים קואליציה אנטי-ציונית, המורכבת משמרנים יהודים ושמרנים אסלאמיסטים, רק כדי להמשיך להימלט מאימת הדין. השאלה הפתוחה היחידה שנשארה מבחינתי, היא מה עשינו רע שכל הטוב הזה מגיע לנו. תודה.
נו, שלום לך, מימון השמח.
כן, אכלת מופלטות? יש אצלכם שם בכפר?
יש, אבל איכשהו לא הצלחתי לצאת מהבית היום. היו לי כל מיני התחייבויות קודמות.
תאמר לי בטובך, זה סתם מעניין אותי, אתה מאמין שהם יחזיקו מעמד בלחץ בין גביר וסמוטריץ'?
כן, כי אני הודעתי להם שאם לא ככה, הם איתי גמרו.
זה הגיים צ'יינג'ר.
נכון.
אוי, לאן הגעתי ומה מגיע לי שהמושיעים שלי זה בן גביר וסמוטריץ'. באמת, כאילו, לא, מה עשיתי רע, תסביר לי.
רק טוב עשית, הנה, אתה רואה?
מילה שלי, של הדמוקרטיה הישראלית כולה.
אתה צדיק.
אני צדיק, תשמע רגע.
מלכתך נעשית בידי אחרים.
בידי אחרים, כן. כשהעליתי משאל מעניין, רגע, קרדיטים, עורכת המפיקה אפרת קורמן, אחראי לשידור, איציק אהרון, והמשאל שהעליתי כדי לפתוח בכל זאת את אחרי החגים על רגל ימין, עושה לעצמו דווקא שם טוב פה בטוויטר, וכדלהלן זה. כדי לפתור את הפלונטר הפוליטי, מוצא שנתניהו ייבחר לנשיא המדינה, תקום ממשלה בלעדיו ומשפטו יידחה או יבוטל. 1. בעד, חייבים להתקדם. 2. נגד, נשים או אשם בשוחד. 3. שיבחר לנשיאות בארצות הברית. תצביעו בטוויטר של כולנו, ופשוט כאילו...
תשפיעו.
תשפיעו, זה, כן. זה ממש חשוב כאילו. אז זהו, עכשיו בוא נתקדם, עשינו קרדיטים. בא לך לחדש גם את מסורת על מה לא נדבר היום?
בוודאי.
אז הנה.
למרות סרטוני ההסברה, הישראלים פיזרו בחג מאות טונות של השפעה בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים, בושה.
הקורונה בנסיגה וצהל יוצא בהדרגה מהפעילות האזרחית שלו, נקווה שישאר ללא פעילות.
פרטים של 500 מיליארד משתמשי פייסבוק בעולם ובהם 4 מיליון ישראלים דלפו ופורסמו חינם ברשת ואצלנו חוששים מדליפת פרטי מתחסנים.
האיגוד הספרדי העולמי מתחיל היום לחלק תעודות לצאצאי מגרושי ספרד, זה גם אני, רגע, מגיע לי.
מיכאל וולגון, ניצול שואה בן 92, נפטר בסוף השבוע. עבריו הצילו 3 חולים, תנחומים למשפחתו וכבוד לזכרו.
הממשל האמריקאי ביטל את הסנקציות על התובעת בהאג. למה?
פולארד, שבכל המועד ביקר לראשונה במערת המכפלה, חוגג היום לראשונה מימון הרחמנות. היהודי לא צעיר.
תלמיד ישיבה תיכונית עבר לפני 11 שנה התעללות מצד חבריו, יקבל 500,000 פיצויים מהמתעללים והמוסד. שקויך.
בדואי השתולל בכביש בבאר שבע וכמעט דרס בני משפחה, כשהעירו איים עליהם בנשק. זה הולך ומחמיר, לידיעת אמיר אוחנה.
מצד שני, מצד שני,
הוא לא ירה בהם.
לא, היה נדמה לי בחדשות 13 קטע עם השתוללות עוד פעם בכבישים באיזה חתונה. יש להם את המנהג הזה עכשיו, יש חתונה, אז הם יוצאים בשיירה של מכוניות, משתלטים על כביש ועושים שם חרקות שהשטן עוד לא ברא. אז בעקבות פרסום הסרטונים המשטרה כבר עצרה כמה והחרימה כמה מכוניות. מה הבעיה שלי עם זה, אתה יודע? שבסוף הם לא מקבלים שום עונש, כי אתה יודע, זה התנהגות, זה נהיגה פרועה, או איזה, כאילו, זה אירועים שאין בקצה שלהם שום אכיפה ושום כלום. זאת
לא,
הבעיה.
לא מכניסים את זה לסעיף סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, למשל. כמו מי שיורד לכביש בהפגנה.
לא יודע, מה בסוף, בסוף העונש? מה הסיכון בחיי אדם בנתיבי תחבורה? בסוף הולכים לבית סוהר? לא.
כן. לא. לא. בהתנתקות חצי שנה קיבלו.
נו, תמיד תחזור להתנתקות, יש כבר התיישנות על ההתנתקות, עזוב אותי. וגם הרביצו לך, אנחנו יודעים, בסדר, קיבלת מכות, אני משלם על זה עד היום. טוב, אנחנו נרצין, כי יש לנו פה גם איראן, גם ארצות הברית וגם ירדן. אלוף מילואים עמוס ידלין, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, בן, ערב טוב, אריה.
לשעבר ראש אמ"ן וראש המכון INSS למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. קודם כל, מה שמזמן אותך פה אלינו, לשמחתנו, זה הערכה שלך שהתפרסמה, שפתאום כאילו אתה, אתה יודע, יש את הזמזום הזה, הוא כבר עוד לפני הבחירות בארצות הברית, אבל פתאום אתה בא וקובע, עם כל הקרדיט המתמשך שלך, ממשל ביידן, עוין לנתניהו.
איפה קראת את זה, אריה?
זה היה בן, דווקא מתאים לי שזה יהיה אריה.
כן.
אריה סיפר לי.
נו, היינו כותרת באיזשהו מקום, אני תכף אמצא לך את הציטוט.
האמת, זה היה ראש, אבל תקן אותי, בסדר, אם אתה פה, תקן, מה בדיוק אתה אומר?
אני אומר שממשל ביידן, יש לו אמון מוגבל בראש הממשלה. ואותו אמון שהוא חיוני, להנהגה הישראלית והאמריקאית, שיהיה בין ההנהגה הישראלית לאמריקאית, מתחיל פה בגרעון מאוד מאוד משמעותי. אבל לפני שאני אומר את זה, אני גם אומר שארצות הברית, יש לה אינטרסים במזרח התיכון, שהם כן חופפים את האינטרסים שלנו. בבסיס הכי, הכי משמעותי, הם לא רוצים פצצת גרעין באיראן, הם לא רוצים עלייה של דאש, הם לא רוצים שאיראן יהיה הגורם ההגמוני המשמעותי במזרח התיכון, והם מאוד תומכים בתהליכי שלום ונורמליזציה. אבל איך להגיע למטרות החשובות האלה, יש בינינו פער מאוד גדול, ומה שראיתי בשבועיים האחרונים, זה שאותו שר חוץ אמריקאי מוביל מדיניות שמסבירה לישראל שנגמר העידן שבו בוושינגטון תמכו בכל מהלך ישראלי, עידן שהיה לנו מאוד טוב, אני לא מצטער על זה.
נכון.
לא על המעבר לירושלים, לא על ההכרה בגולן, לא על הסכמי השלום עם מדינות המפרץ, אבל היום בוושינגטון הם דואגים להציף לפני השטח את הנקודות שהם לא מסכימים איתן.
אמרת שאיראן, שארצות הברית מתנגדת לנשק גרעיני באיראן, אבל גם התנגדו לנשק גרעיני בצפון קוריאה, ולא חשבו שזה שווה מלחמה. זה הסיטואציה עכשיו?
תראה, מלחמה היא הברירה האחרונה, גם של האמריקאים וגם שלנו. ואחרי שאמרתי שגם ארצות הברית וישראל חולקות את המטרה האסטרטגית שלא תהיה לאיראן יכולת גרעינית, יש בינינו חילוקי דעות משמעותיים על מהי האסטרטגיה להשיג את זה. ממשל ביידן רוצה לחזור לאותה אסטרטגיה שבמרכזה דיפלומטיה. ולב הדיפלומטיה הזאת, או ההישג הגדול ביותר שלה בעיני הדמוקרטים בארצות הברית, זה אותו הסכם JCPOA מ-2015. הממשל מאוד רוצה לחזור לאותו הסכם, שבראייתו היה אמור לעצור את האיראנים מלהגיע לפצצה גרעינית. אני בנובמבר, בדצמבר, כאשר מונו בלינקן וסליבן, אנשים מאוד מקצועיים, מאוד חכמים, מאוד מנוסים, אמרתי שאני מקווה שהם יבינו שהתנאים ב-2021 שונים מהתנאים ב-2015, והנחות היסוד של ההסכם הזה בחלקם התבררו כמוטעות. אכן, כשהם נכנסו למשרדים שלהם, הם ניסו לתמרן במתח שבין הרצון לחזור להסכם והרצון לתקן אותו. והם טבעו משפט מאוד מאוד חשוב בעיניי. הם אמרו, אנחנו רוצים הסכם longer וstronger, ארוך יותר, שהסנסט, שהזמן שבו איראן מקבלת לגיטימציה בתוכנית הגרעין שלה, הוא מתרחק מאוד, וההסכם יותר חזק בנושא פיקוח, בנושא מחקר ופיתוח, ונושאים נוספים שהם מאוד בעייתיים בהסכם. מה שאני רואה בשבועיים האחרונים, שהאמריקאים ממצמצים ראשונים, והאיראנים במידה מסוימת, וזה פשוט פרדוקס, אימצו את האסטרטגיה של מקסימום לחץ, של כן. טראמפ רק בכיוון השני.
העסק התהפך. השאלה הקשה היא, האם אתה חושב שזה קשור לעוינות כלשהי לנתניהו, שסוחבים איתם חלק מאנשי ביידן, הם הרי אנשי אובמה, ואין להם זיכרונות טובים מהאיש, ונניח אם ייכנס מישהו אחר ללשכת ראש הממשלה, זה ישתנה, או מה שאני נוטה לחשוב, זה הממשל הדמוקרטי, אלה האנשים, לא חשוב מי יהיה ראש ממשלת ישראל, אני לא חשוד כחסיד של נתניהו, אבל אנחנו תקועים עם גישה הרבה יותר תבוסתנית, הם באים, ואני ראיתי אותך, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, הם מתווכח עם בכירי ממשל ארצות הברית, למה הם מגיעים למסע ומתן עם איראן, כשאיראן בעצם מתנהגת כמו המעצמה ולא הם?
אז תראה, לשאלה שלך על נתניהו, אני חושב שאי אפשר להפריד את זה. אי אפשר להפריד את האידיאולוגיה של המפלגה הדמוקרטית, שמאמינה בדיפלומטיה, ואת ההבנה שלהם שהם לא רוצים בשום פנים ואופן להגיע לעוד מלחמה במזרח התיכון. היו להם שתיים מאוד יקרות, אנחנו מקטרים לפעמים על 33 יום או על 50 יום, הם 20 שנה באפגניסטן, 10 שנים בעיראק, והמלחמות האלה לא הביאו את אפגניסטן או עיראק למצב יותר טוב ממה שהיה קודם. ולכן יש בינינו הבדלים בתפיסות. תוסיף לזה, וזה לא במקום, את העובדה שיש חוסר אמון בראש הממשלה הנוכחי. ושני הדברים האלה מצטרפים ביחד לאותו דבר שעליו הצבעתי שהוא מתחיל להדאיג אותי.
אז הבנתי איראן, אבל למה האג? הלא בהאג גם הם עלולים לחטוף.
יפה, אז לפני האג, אריה, במיוחד בשבילך, הם הכריזו בסוף השבוע האחרון שיהודה ושומרון, הידועה בשמה הגדה המערבית, היא אזור כבוש. זו אמירה מאוד משמעותית, שהממשלים האמריקאים ניסו להימנע ממנו. אמרו שגורל השטחים יוכרע במסע ומתן, שהם רוצים שיהיו שתי מדינות, אבל בצורה בוטה כזאת אני לא שמעתי אותם הרבה זמן. בהג זה יותר קשור לעובדה שהם, עוד פעם, באידיאולוגיה הדמוקרטית, צריך לחזק את המוסדות הבינלאומיים, את האום, את נאטו, את בית הדין הבינלאומי, הם לא בדיוק תומכים בו, אבל הם לא רוצים לשים סנקציות, במיוחד לא על התובע החדש. ויש אומרים שבהפוך על הפוך, בזה שהם לא יכוונו סנקציות אישיות, יכול להיות שזה יעזור לתובע החדש לקחת כיוון אחר מהתובעת הנוכחית.
ולשנות אולי את החלטתה. תגיד, הבטיחו לנו דיאלוג אינטימי שלנו מולם לקראת חידוש הסכם שיחות הגרעין, שנציג בפניהם את הכל וננסה להביא אותם או להשפיע עליהם, מה שלא עשינו פעם קודמת, ואני מבין, תקן אותי אם אני טועה, ממה שאני מברר, שאין דיאלוג כזה, אני לא יודע אם הם לא רוצים לשמוע אותנו, או שכאן אין לאף אחד כרגע ראש, אנחנו יודעים גם למה, בגלל הכאוס הפוליטי, אין ממשלה, אין כלום, לארגן את העסק כזה כמו שצריך, ובעצם אנחנו שוב נמצאים בסוג של אזור דמדומים די מופקר.
תראה, הדיאלוג הזה הוא הכרחי, אני מציף לו כבר מ-2015 דיאלוג מקצועי, דיאלוג חשאי, דיאלוג שיהיה לו קטע גלוי שבו ארצות הברית וישראל התחייבו למטרה המשותפת שלה, שלא רק שלאיראן לא תהיה פצצה, שגם איראן לא תהיה בנקודה שיכולה להחליט על פצצה ואנחנו לא מסוגלים לעצור אותה. זה הגלוי, ועכשיו יש קטע חסוי שבו עושים הערכת מצב מודיעינית. אני חושב שזה כן נעשה, כי שיתוף הפעולה המודיעיני הוא טוב מאוד, אבל בקטע של המדיניות, של מהם הנקודות שבהן צריך לשנות מדיניות, כיוון שהאיראנים לא נותנים להשיג הסכם סטרונגר ולונגר, ארוך יותר וחזק יותר, או מה קורה אם האיראנים פורצים לגרעין, במידה ואין הסכם, על הדברים האלה לא מדברים, ואני חושב שזה קשור לעוד הרבה מאוד דברים שלא מדברים עליהם, בגלל שאנחנו עסוקים בבחירות, בהקמת קואליציות, והדרג המקצועי מאוד מאוד נחלש. ולכן, אל מול דרג מקצועי מאוד חזק בארצות הברית, אנחנו לא שמים את הקבוצה היותר טובה שיכולה להיות לנו, עם ההנחיה הנכונה מהדרג המדיני, שגם הוא עסוק בדברים אחרים.
טוב, נעבור לירדן. ניסיון הפיכה קוראים לזה, אני לא יודע מה זה בדיוק, בשעות האחרונות יוצאים פרסומים שמדובר בארגון מודיעין זר שהיה בקשר עם הנשיא חמזה שהוא שם במעצר בית, שהובטח מטוס חילוץ לרעייתו, השאלה עכשיו אם זה בסוף הגיע אלינו כמי שחשפו את זה, או כמי שארגנו את זה, או שאין לך מושג.
א', אני אינני יודע שום דבר שאתה לא יודע. אני רק רוצה להגיד שלושה דברים. זה לא ניסיון הפיכה. ניסיון הפיכה זה שמישהו שולח את הטנקים לרחובות, או המטוסים כמו בטורקיה שניסו להפציץ, או משתלטים בימים של המאה ה-20 על תחנת שידור, היום צריך להשתלט על האינטרנט. לא היה פה ניסיון הפיכה. האירוע המקסימלי שאני יכול לקבל הוא שיחות של אותו הנסיך חמזה, בנו היקיר של המלך חוסיין, שמאוד רצה שהוא יירש אותו, רק הוא היה צעיר מדי. אותו בן, שמי שהקשיב לחמש דקות המאוד מרשימות שהוא נתן לבי-בי-סי, מאשים את המשטר בירדן בשחיתות, בניהול לא נכון של המדינה, ואנחנו יודעים שלירדן יש בעיות קשות, כלכליות, הקורונה מכה שם, 20 שנה של אותו שלטון, גם בצד השני של הירדן, זה לא תמיד דבר יעיל, ולכן אין ספק שאותו נסיך היה לו הערות לשלטון. האם זה הגיע למצב שהוא כבר הייתה לו תוכנית מבצעית? תרשה לי לפקפק בזה. האם ישראל מאחורי זה? תרשה לי לפקפק בזה. האם ישראל אולי, וזה קרה בעבר.
קרה הרבה.
ששירותי המודיעין שלנו גילו התחלה של ניסיונות להפיכה, הם ידעו להשתמש בזה כמנוף דיפלומטי לשיפור היחסים עם אלה שההפיכה הייתה מיועדת נגדם.
מצד שני, שהיחסים, זה נכון, זה לא נעים, כי זה אומר שהזלנו לטלפון של חמזה.
אנשי מודיעין, אתה אריה, אתה צריך להניח שזה בדיוק תפקידם, ועל זה משלמים להם כסף, להזין לכל מי שצריך להזין, ולא רק להזין.
אני הייתי ממליץ להזין גם לאריה.
אלוף מילואים? זה תפקידו של השבק, ואני לא בעסקים האלה. אני הייתי מוסמן שמותר לו...
איפה הימים שהשבק והמוסד היו ביחד? איפה?
טוב, אני אדבר עם הדבר גם. אלוף ידלין, תודה. זה היה מאוד מעניין.
ערב טוב.
ערב טוב.
עורך הדין יהושע רזניק, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום.
יהושע רזניק היום הוא עורך דין פרטי, פלילי וכאלה, אבל הוא היה משנה לפרקליט המדינה, ואנחנו מדברים איתו, כי מחר מתחיל שלב ההוכחות בבית המשפט המחוזי, ברחוב סלאח א-דין בירושלים, נגד מדינת ישראל, נגד בנימין, בן ציון וצילה נתניהו, ואתה היית בסיטואציה דומה, אולי לא בעצימות הזו, אבל היה קהל גדול שהפגינו זכאי וזכאי, וזה ערער קואליציות וכולי, ואני מדבר על משפט דרעי, אתה היית התובע, נכון?
1993, כן. אני הייתי התובע, עמדתי בראש הצוות.
איזה מין, אז אתה נסעת גם את נאום הפתיחה, שכולם עשו קצת סוג של הרמת ציפיות לאירוע הדרמטי של נאום הפתיחה על ידי התובעת עורכת הדין ליאת בן ארי, ואני מבין שמשרד המשפטים כבר איזה יומיים מתעסק בהורדת הציפיות. חברים, זה כל משפט מתחיל עם דברי, קודם כל איזושהי הצהרת תביעה, ובכל זאת זה, התובעת ישנה בלילה שלפני?
אני מניח שהיא לא ממש ישנה, כי היא אולי מלטשת את נאום הפתיחה שלה, היא מתרגשת לקראת תחילת ההוכחות, שזה השלב העיקרי והמרכזי במשפט. אני חושב שבכל אחד מן המשפטים שהיה להם את תקשורתי, אז הוא ציבורי, נשאו נאום פתיחה. היום כשאני מסתכל על נאומי הפתיחה, אני חושב שזה הליך מיותר לגמרי בשיטת המשפט שלנו. ונאום הפתיחה יש בו כדי לנצל לרעה את מעמדה של התביעה כפותחת את ההליך הזה, ורק נזכר דברים קשים שאמרו אנשי התביעה במשפט של מי שהיה נשיא המדינה, משה קצב. שם הם ניצלו את הבמה וקראו לו צייד ושיטה וכל מיני...
אבל להגנה יש את זכות הדיבור האחרונה בשיטה שלנו, שזה סוג גם, גם סוג של יתרון, מי שאומר, מי שמדבר אחרון לשופטים.
ובסופו של דבר קצב רושע באונס, זה, כן. אולי זה השפיע.
אני חושב שא', בואו נראה, ההגנה יכולה לנאום נאום פתיחה לפני תחילת פרשת ההגנה. אבל כדי לתת איזשהו איזון בסיבוב הראשון, שהוא תמיד סיבוב חשוב, נותנים גם להגנה לומר מספר משפטים. אני חושב שגם היו התנצחויות בין הצדדים במהלך נאום הפתיחה של התובעת. נאום הפתיחה, כנראה העתקנו את זה משיטת הג'ורי, משיטת המושבעים.
כן.
שהתובע בארצות הברית או באנגליה פונה למושבעים ומתחיל ללכלך, אבל באופן ממש קשה את הנאשם, ולמעשה נועם את נאום הסיכום שלו. עוד לפני שהגיע עד אחד לדוכן העדים, הוא כבר מכנה אותו כפושע, כמי שטבח ואנס ורצח וכו'.
ולטעמך נכון יותר היה שיגשו ישר לעניין ויגיד, אני רוצה לפתוח את מסכת ההוכחות בעלתו של פלוני?
כן, נאום הפתיחה לדעתי אולי נועד לעשות סדר במשפט ולהגיד לשופטים, אנחנו באישום הזה נביא כך וכך, אנחנו נעשה כך וכך וכולי, לנהל לשופטים את סדר היום שלי במשפט. אבל לבוא ולנצל את הבמה ולהתחיל לדבר על הנאשם, הנה נדבר עכשיו על מסכת ארוכה של שחיתות שלטונית שנעשתה באופן תדיר וכולי וכולי, אני חושב שזה מיותר. גם להסביר לשופטים את כתב האישום זה מיותר, לא זה מונח לפניהם כבר חודשים.
אתה מבין, אתה נסעת נאום פתיחה עם דרי, וברגע שנסעת אותו, כל האחרים אתה אומר, יאללה, לא צריך יותר, אני צוחק כמובן.
אני לא חושב על מה שאמרה פרופסור רות גביזון, שאין לו סיכוי למשפט הוגן, כמו שלאולמרט לא היה סיכוי למשפט הוגן.
לא, אני חושב שיש לו סיכוי למשפט הוגן, אני חושב שאם אנחנו מדברים נאום פתיחה, הוא נועד לציבור הרחב שעומד לשמוע כדי להדביק את עמדת הפרקליטות. אני חושב, אין שום סיבה שלא יהיה משפט הוגן, העדים יישמעו,
והשופטים מקצועיים וזהו.
שופטים מקצועיים, זה המקצוע שלהם, עד כמה ששופט יכול להעריך אמון ואמינות, זה התפקיד שלהם, נתנו להם את השרביט במקרה הזה.
תגיד, עורך דין רזניק, בוא נעזוב רגע את נאום הפתיחה, בסוף זה באמת לא העיקר. עד כמה, נכון שאתה מדבר על 93 ואנחנו על 2021, והמדינה שונה, המערכת שונה, הכל שונה, המערכת המשפט בכלל נלחמת פה על חייה, גם במשפט הזה. ועדיין, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה הטובים, הצוות, נמצא מרגיש מוגן, מרגיש מנותק מהלחצים, הרי גם עליכם היו לחצים כברים, לא של ראש ממשלה עם כל העוצמה שלו, אבל של המוני התומכים של שעס וישיבת, איך קראו לזה?
שאגת אריה.
שאגת אריה, אבל זה כבר אחרי שהוא הלך למעשיהו.
לא, שאגת אריה זה ישיבה שהוקמה ליד בית הכלא.
כן, כן, אחרי שהוא הלך למעשיהו. אבל השאלה אם אתם מרגישים את הלחץ, אם בתוך החדרים מרגיש התובע את הלחץ, לחץ הכבד שמופעל עליו, או שבכל זאת יש איזושהי בועה מוגנת?
אני מוכרח לומר לכם שהתביעה, ואז שאני עמדתי בראש הצוות, לא הרגשתי באופן אמיתי שום לחץ.
ויש אמביציה מיוחדת כי מדובר בנבחר ציבור, לעומת נגיד סתם גנב שפרץ לקיוסק?
אני לא יודע אם אמביציה מיוחדת, אבל יש התכוננות מיוחדת. זה בכל אופן, אתה יודע שהדבר שהמשפט הזה, הוא יעמוד בעין הסערה הציבורית. כל מה שתגיד, יתפוס כותרת. העיתונים יעסקו בזה, הציבור יעסוק בזה. בוודאי שזה לא תיק רגיל. בוודאי שאנשים מתרגשים להופיע בתיק הזה. אבל דרך אגב, במשפט דרי, למעט הסיפה של המשפט, כמעט ולא היו נוכחים אנשים באולם.
שכחתי כבר, מה, כי זה לא עניין או כי היה פשוט התנהל ככה ב...
כי בירושלים, בימים ההם, זקני העיר לא הלכו לשמוע את המשפט. לעומת זאת, במשפט של יאיר לוי היה תור עצום כדי להיכנס.
גם שם היית הטובע?
הייתי התובע, עד שאמר לי בזמנו השופט סגלסון למנוח, מרזיק, אני רואה שאולי נמכור כרטיסים.
למה דווקא שם הייתה הרבה יותר תשומת לב ציבורית?
בגלל שהשינוי הגיאוגרפי.
איפה זה היה?
קבוצה מאוד גדולה שמתעניינת ובאה, ואנשים השתתפו במשפט עצמו, הייתה גברת אחת שלאורך זמן היא עלה את רישום המוצגים. ואם הגשנו מוצג והשופט אמר זה תף 43, אמרה אדוני זה תף 44 מהקהל.
בקריאה בתורה שתמיד מישהו מתקן את הבעל קורא.
יצא לך להתקל מאז בדרי?
לא.
זאת אומרת, זה עברו כבר 200 שנה, אתה יודע, אנשים כבר, הוא כבר נאשם שוב.
ניסית?
אולי, כפוף לשימוע.
לא. מאז ועד היום לא נתקלתי בו. אני רוצה להגיד לך, את שאלת אותי קודם לגבי נאום הפתיחה שלי בתיק דרי, אני חושב שהוא היה מאוד מרוסן. אני כבר לא ממש זוכר, אבל אני מקווה גם שהנאום שתישא הטובה לא יהיה נאום מתלהם.
יש לי תחושה שתקוותך תוגשם. אבל תשמע... בהמשך לשאלה שאריה שאל מקודם, אם יש מוטיבציה מיוחדת, בכל זאת, בתיק נגד ראש ממשלה או ראש מפלגה, הצלחה זה שיחוק, וכישלון יכול גם להביא לפגיעה, אתה יודע, זה ידבק בך, כמו שאחרי הזיכוי הראשון של אולמרט, מרוב האישומים, בלדור היה בבעיה, עד ההרשעה שם יצא המנצח הגדול.
כישלון בתיק של נתניהו יהיה מפלה קשה מאוד ליועץ המשפטי ולפרקליטות. ולכן הרעיון הזה שאני חייב להצליח במשפט הזה, אבל עדיין לשמור על האתוס המסוים של הפרקליטות שעוד נשאר. דיינו, אין לי עניין אישי בתיק, אבל אין ספק שיש עניין מקצועי בתיק.
כן.
ואם הגשתי כתב אישום נגד ראש ממשלה, ללא ספק אני רוצה לזכות במשפט, ולא אני אעשה הכל כדי לזכות במשפט בגבולות הראויים והנכונים שהחוק מתיר.
אם זה ייגמר רק במרמה והפרת אמונים בסעיף משני לחלוטין, זה יחשב כישלון, כמו שאולמרט בשעתו הכריז על ניצחון כשהיה רק הייתה רק הרשעה בסעיף משני?
גם לגבי המרמה והפרת אמונים, אוהבים מאוד לדבר על מרמה והפרת אמונים, כאילו זה עבירה, שתי עבירות שונות. למעשה העבירה היא הפרת אמון הציבור. והפרת אמון הציבור, יש לה קשת מאוד רחבה של התנהגויות, ולפעמים מדובר באיזו התנהגות בעייתית, שהיא עדיין לא מכניסה אותנו לתחום הפלילי השחור. שוחד זה עבירה שהיא בעלת משקל, עבירה של שחיתות. אם השוחד לא יוכח במשפט הזה, אז יהיה בזה משום הפסד מביך לפרקליטות.
זה יותר אני חושב מורכב, כי כשאולמרט זוכה והורשע במרמה אחת ההיא, אז בית המשפט קבע שהיא בלי קלון. עכשיו פה יכול להיות, נניח ש, שבתיק אלף תהיה הרשעה וכן היא קבע קלון, כי תיק אלף עומד כולו רק על מרמה והפרת אמונים. בקיצור, אין לי מושג לאן זה הולך, וזה גם ייקח הרבה שנים, כי גם אחרי שיהיה זיכוי או הרשעה ברור שיהיו עירורים, ולך תדע לאן זה ייקח אותנו. אבל בכל מקרה, זה
מאוד ממושך.
השיחה הזו הייתה מאוד מעניינת, עורך דין יהושע רזניק, תודה.
תודה רבה לך.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לגדליהו בן שמעון, סגן ראש עיריית בני ברק, וגם חתנו של שלום כהן, נשיא מועצת החכמים של ש"ס, שלום.
אחיינו של נשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום מרן, ראש הישיבה, שלום וברכה, קיץ בריא.
רגע, זה אני מי, אז ההבדל הוא בין חתנו לאחיינו, הבנתי. נו, חתן זה לא אחיין. תשמע רגע, קודם כל, תשמע, לגבי העניין הזה עם מנסור אבס, אנחנו שמענו את הרב קניבסקי, על ש"ס מקובל ההתהפכות הזו?
קודם כל, אף אחד לא שמע, זו אמירה תיאורטית שמשתעשעים בה מי מוצא היום הבחירות, וזה נחמד להשתעשע בה, אבל בוא נזכיר לכולם שהחתן עדיין לא אמר את מילתו האחרונה, שזה בנימין נתניהו. אף אחד לא מדבר על זה בצורה גלויה, זה עדיין לא קיים, זה ביצה שלא נולדה. זו ביצה שאינה נולדה, כי הציונות הדתית מכריזה בכל רעש גדול שהיא לא תשב, ולא משנה כרגע מה הסיבות, וזה לא משנה כרגע מי פוסלים ומי לא פוסלים, אבל דבר אחד כן צריך לשים על השולחן, אנחנו כן מדברים על נושא של פסילות. להזכיר לכם, הציבור החרדי הוא הציבור זה שפסלו אותו. הבחירות האלה הן בחירות שנועדו אך ורק מי לא. מי לא ולא מי כן. ואותנו, הציבור החרדי, אותנו, אנחנו אלו שנפסלנו על ידי אחרים. להזכירכם את מערכת ההסתה והשיסוי שאנחנו כחברה חרדית, וזה לא משנה, אם זה ש"ס, אם זה אגודת ישראל, אם זה כל אחד עם כיפה על הראש, כמעט עבר איזשהו שיסוי שהוא,
ואני
ניתן לראות את זה ברחובות.
נכון, מר בן שמעון, אבל אני אזכיר לך שאתה בטח לא תזדעזע אם מחר כל אלה שהסיתו נגדכם ישמחו לשבת איתכם אם תשלימו להם למניין.
אני לא יודע מי ישלים ומי לא ישלים למניין. השורה התחתונה בסיפה של הדברים, תנועת ש"ס ואגודת ישראל, זה אלו מפלגות, בעיקר מפלגות של החרדים, המפלגות החרדיות, זה תיבה יצוקה. כשאתה מצביע להן, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל ואת מי אתה בוחר ובמה אתה נבחר ומי זה, מי יעמוד בראש התנועה שבו אתה רוצה. שאר הדברים זה, אתה יודע, זה רולטה רוסית כזאת, שאתה מצביע ואתה בעצם הכל שחרר לך דובר, כמו המצביעים הקודמים
שהצביעו לפיד
וקיבלו פתאום את גנץ כראש ממשלה חלופי שהוא בנימין נתניהו.
לא, זה לא קרה, חבל להגיד את זה סתם, כי לא הצביעו אף פעם ללפיד וקיבלו את גנץ, כי הם התאחדו למפלגה אחת.
נכון, אבל גנץ בסוף קיבלו את בנימין נתניהו כראש ממשלה.
בסדר, אז גנץ קיבל החלטה פוליטית.
אתה שם את הנציגות החרדית היום, אתה יודע בבירור, קודם כל,
אז למה אתה מנסה להשפיע על גדעון סער, שהבטיח בבירור לבוחריו 210 אלף למניינם, מה הוא יעשה ומה הוא לא יעשה? בין השאר אמר, דבר אחד בטוח אני לא אעשה, וזה לא יושב תחת נתניהו, ואני מבין שאתה קורא לו להפר את זה.
תראה, קודם כל אנחנו צריכים להפוך כל אבן בכדי שתקום כאן ממשלה ימנית על מלא, מה שנקרא, בכדי שהסטטוס קוו תישמר כמו שהיה נהוג עד היום, עד עצם היום הזה, ויש לנו כרגע 65 נציגים. אממה, זה נכון שיש לנו את הבעיה שקוראים לביבי, אף אחד לא מחביא אותה. אני חושב שניתן לפתור אותה, אם אני כבר שומע כל מיני סוגי רוטציות וכל מיני סוגי הסדרים ופשרות. ניתן, אני מאמין, להגיד לשר, אוקיי, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אז לא הצלחת להוציא את בנימין נתניהו בראשון לרביעי 21, הצלחת להוציא אותו בראשון לרביעי, נניח בראשון לרביעי 22.
כן, זה בדיוק מה שבני גנץ האמין, שהוא הצליח להוציא אותו בנובמבר 21.
אז אתה יודע מה עושים אנשים חכמים שהם עושים עסקה פעם נוספת עם אדם שהם נכבה? הם עושים פשוט עסקה משפטית יותר טובה, מביאים עורכי דין יותר טובים,
בתי הקברות מלאים. אני יכול להביא עורכי דין יותר טובים, אבל אני רוצה לחזור לשאלה בפתיחה. בכל זאת נשמעים קולות מהציבור החרדי שאומרים, עדיף מוסלמי, גם אם הוא קורא לבורא עולם, אללה, מאשר שמאלני חילוני.
בוא נהיה קצת ריאלי. בוא, הכל זה שאלות של ספקולציות ותיאוריות שנעים להשתעשע בהם, היה נחמד מאוד בכל המועד. אנשים היה להם זמן להתעסק בשאלות תיאורטיות. אין ספק שהמטרה של כולנו היא מדינה יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית. להזכירכם, אנחנו אלו שמרגישים את הנרדפים כל הזמן. אנחנו היינו ברחובות בתקופת ימי הבחירות, שזה כבר הגיע למצב שיש כאלה שפחדו לצאת מהרחובות. אותנו זרקו עם מריצות לזבלים. אותנו, אנחנו בעצם אלו שנרדפים כל הזמן על ידי אותם האנשים שכביכול זה השמאל החדש. זה, אני לא קורא לזה אפילו שמאל, כי אם אנחנו היום מגדירים את השמאל של פעם, אנחנו עושים להם חטא. אנחנו עושים להם חטא.
שמעון, אתם מרוב שאתם נרדפים.
היום זה מפלגות
אחרות. מרוב שאתם אתם נרדפים, השמאל נמצא כבר שנות דור באופוזיציה ואתם בשלטון.
אין שמאל היום בכלל, איזה שמאל יש היום?
אז איך הוא יכול לרדוף אתכם עם זה? אני מסכים איתך שאין שמאל. אבל אני בכל זאת מתעקש, יש יהודי, קוראים לו יאיר שרקי, אני סומך עליו מאוד, הוא פרסם במפורש, וזה גם מושר אחר כך, שהרב קניאבסקי נשאל על אפשרות של ממשלה בתמיכת הבאס, ואמר, מבחינת יידישקייט, עדיף ללכת עם הנציגים מהציבור הערבי, מאשר הנציגים מהשמאל, למחרת, הייתה הבהרה מבית הרב שישרה את הפרסום הזה. הקראתי אותה היום בבוקר.
בעולם הדתי והחרדי יש הרבה מאוד קונסטלציות ושאלות תיאורטיות, הלכתיות, ולא תמיד כולן מגיעות לידי הלכה למעשה. השאלות הן שאלות תיאורטיות. אין התכנות נכון לכרגע להישענות על הבאס. בוא נהיה מציאותיים. זה לא כרגע קשור לחרדים או לא לחרדים. יש לך צלע נכבד שהם שבעה מנדטים הציונות הדתית, שישה או שבעה, שהם אומרים לך בריש גלה, אנחנו לא הולכים מנסור הבאס, אז זה כבר לא משנה וזה לא רלוונטי.
גדליהו בן
ציון. הדיון הזה הוא לא...
זהו, נגמר לנו הזמן, אבל היה לנו מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, בשורות טובות.
היהודי הראשון שאני מקריא את שמו והוא עוצר. במשמעת, אתה יודע, למה לא כולם חרדים? יוסי יהושע, מרן גדול הדור, כתב צבא ידיעות אחרונות, שלום.
שלום
לך.
שליטה. שליטה. אתה מפרסם שכל מיני שמות, כאילו, תת אלוף רן כוכב מונה לדובר צהל, שלישי בתוך שנתיים וחצי, וזה לא לבד, כאילו, יש עוד לא מעט אלופים שהם עוברים על האלופים או קצינים בכירים אחרים, אחרי שנה, שנה וחצי, גג שנתיים בתפקיד, למה זה קורה?
שאלה טובה, אני חושב שיש כאן כמה סיבות. אחת, בעיה בתכנון כוח אדם, והדבר השני, שיותר ויותר קצינים מעזים להגיד לרמטכ"ל לא, ולומר לו, אם אנחנו לא מקבלים את התפקיד שאנחנו רוצים, אנחנו פורשים. זאת אומרת, אם תיקח נגיד את תקופה של אריה למשל, קצין לא קיבל עכשיו להיות נגיד קצין רפואה ראשי, אז הוא ימתין לסיבוב הבא, אז יתמודד ואולי קיבל, אולי לא. כאן קצינים מציבים אולטימטום לרמטכ"ל, וזו בעיה מאוד קשה. וכך נוצר מצב, למשל, עם הסיפור של הסבב האחרון שבו אלוף פיקוד המרכז, תמיר ידיים, נמצא שבעה חודשים בתפקיד, והרמטכ"ל נאלץ לומר לו, תעבור למאזי. אחרי שבעה חודשים בתפקיד, זאת אומרת, לכל יותר הוא יסיים, אתם יודעים, 10 חודשים בתפקיד.
כי אחרת הוא היה מאבד את מי שדרש להיות אלוף פיקוד מרכז?
לא, פשוט מפקד מאזי לא קיבל את סגן הרמטכ"ל, אז הוא קם ועזב. הוא קם ועזב מעכשיו לעכשיו, יואל שטריק, זאת אומרת, הוא יודע לרמטכ"ל, אני עוזב, הרמטכ"ל ביקש ממני עוד כמה חודשים, ופחות משנתיים הוא עוזב את התפקיד. עכשיו צריך למנות מפקד למאזי, ולמפקד למאזי צריך להיות אקס אלוף פיקוד, ואז פנו לאקס אלוף
פיקוד. למה אי אפשר כמו שר משפטים לא למנות?
לא, עדיין לא. אף שיש שם 3 אלופים תחתיו, ואז פנו לאלוף פיקוד הצפון, ופה אני מגלה לכם את השם, אז לא פרסמתי היום בעיתון. אז אמיר ברם, אומרים לאמיר ברם, אמיר ברם, בבקשה, בוא, כי צריך אקס אלוף פיקוד, אתה כבר למעלה משנתיים בתפקיד, אז בוא תהיה מפקד מזי, אז לא מתאים לו להיות מפקד זרוע יבשה. ואתם מבינים, כאילו, רמטכ"ל, אלו, 2 סתירות והביתה. מה זה לא מתאים לך? אין לנו את אקס אלוף פיקוד. ואמיר ברם, לצורך העניין, ממשיך בתפקיד, ואומר לו לרמטכ"ל, ומפקד פיקוד מרכז נאלץ להתיישר, כי אין עוד אלוף פיקוד, אלוף פיקוד השלישי, הרצי הלוי, מונה לסגן הרמטכ"ל, וככה אחרי 7 חודשים הוא מפנה את מקומו. וכך נספח צה"ל בוושינגטון, שהוא פחות משנתיים, ממנים אותו להיות מפקד אלוף פיקוד המרכז, פחות משנתיים.
מי זה? תגיד לנו גם שמות, אנחנו לא כולם כתבו...
יהודה פוקס. יהודה פוקס.
לא ידעתי שיש כזה.
הוא היה מפקד, כן, היה מפקד אגודת עזה.
איפה הימים שארי היה קרפר, שכולנו ידענו בעל פה את שמות כל אלופי המתכ"ל? דגלונים, בסוכות היו דגלונים.
מה היו של האלופים?
עוזי נרקיס.
היום באתי מקסימום נורקין, ואתה מבין?
נורקין זה בגללך כמובן, זה פרויקט שלך.
אתמול הייתי אצל אורתופד מצוין בשביל הבן שלי. ערבי מאחד הכפרים, והוא קורא את זה, רק שהוא רואה את הפרצוף שלי, הוא שואל אותי, תגיד, מה עם נורקין? הוא התפנה לרמתיאל או לא? אני אומר, בא לך ולנורקין.
לא, זה אורתופד ערבי, כן? לא, זה קורה.
כן.
היום יש דגלונים של כתבים צבאיים בסוכות, במקום של האלופים. תמיד למה מעניין מהמדינה של אוכלי חינם. זה נורא.
והמינוי הזה של אלוף פיקוד מרכז מקובל על מנסור עבאס? לא שאלנו עוד.
זה צריך לבדוק. וגם דובר צהל, ונחזור לדובר צהל. דובר צהל זה דובר צהל השלישי בקדנציה של אביב כוכבי. רונן מנליס היה חצי שנה לפני כן, הוא בסך הכל מסיים שנתיים וחצי בסך הכל, עידאי שנה וחצי עכשיו,
עידאי זלברמן. ואנחנו לא מטילים ספק בחוטם של שלושת אלה. רק תגיד לסיום, הרמטכ"ל מודע לזה?
הוא מודע לזה, אני חושב שמבינים את הבעיה, ולצערי הרב קצינים צעירים מסתכלים למעלה והם רואים את האלופים מסרבים לרמטכ"ל, וגם הם, ואני אומר לך את זה מתוך ידיעה, התחילו להציב תנאים. אני לא מקבל תפקיד ממפי שרציתי, תודה, אני הולך. אני לא מקבל תפקיד מגד, תפקיד אחר, אני הולך. אני חושב שזה מתחבר לאירוע הרבה יותר גדול, שבו הצבא כבר לא נתפס בעיני הקצינים כמקום שהם יכולים להתגאות בשירות בו. זה מתחבר לעובדה שהגנרלים גם נכשלו בה פוליטיקה,
זה
מתחבר להרבה דברים גדולים,
לעובדה. טוב, יאללה, עשית לנו דיכאון, תודה רבה לך באמת. טוב, חבר'ה, הצבא זה אחלה מקום, בלי צבא אין לנו פה, אין לנו פה קיום. יוסי יכתוב עליכם דברים טובים, יוסי יקדם אתכם כמו את נורקין.
42 אתם בפנסיה, רוצו
לצהל. תודה רבה.
יוסי יהושע, תודה.
תודה לכם.
פרסומות ונחזור עם הניצחון של ההפגנות, חכו לנו. עורך הדין גלעד ברנע, שלום.
שלום. טוב לך.
ייצגת קבוצת אנשי עסקים שהגישו עתירה נגד הכנסות שחולקו בתקופה שבה ההפגנות הוגבלו לאלף מטר מהבית בשיאה של הקורונה, והיום בגץ בהרכב מורחב דחה את ה... בעצם מה, אתה יודע מה, תסביר לנו אותה, מה ההחלטה של היום?
קודם כל, ייצגתי קבוצה של אנשי עסקים שהגישו את העתירה בגלל שזכותם להפגין והרצון שלהם לשמור על הדמוקרטיה הישראלית נפגעו. זה לא קשור לעסקים שלהם. דבר שני, העתירה הוגשה קודם כל על הפגיעה בזכות להפגין. במשך כמעט שבועיים באוקטובר מנעו מאזרחי ישראל לצאת למרחק של יותר מאלף מטר מבתיהם. כולנו יודעים, יש יעד אחד מרכזי שמשמש להפגנות כבר חודשים ארוכים, בלפור בירושלים, ומנעו ממאות, מאלפים, אולי מעשרות אלפים, להגיע למקום הזה ולהפגין בו. על זה הוגשה בעיקר העתירה. בית המשפט קיבל את העתירה בהקשר הזה, וקבע שהגבלה שבעצם מונעת את האפשרות... שומעים אותי?
כל כן, הזמן, כן. תדבר חופשי.
הגבלה שמונעת האפשרות לממש
פה את... פה אין הגבלות אגב.
כן, כן, בסדר, אני יודע, אני מכיר גם את אריה.
ברור, לא היה לי ספק בזה.
אני אומר שהגבלה שמונעת אפשרות לממש את ההפגנה במקום הרלוונטי, היא למעשה פוגעת בליבת הזכות להפגין.
אבל עורדין ברנע, אני בתפקידי כאריה, מה עם הזכות לבריאות? הרי זה היה בשיא הקורונה.
כן.
אנשים פה חלו ב-10,000 ליום. אני דווקא, אני שאני מפגין נגד נתניהו 20 שנה, דווקא חשבתי שזה הגיוני לעשות הפסקה של שבועיים.
אז אני אגיד לך, ואריה יודע יותר טוב ממני, ואמרנו את זה גם לשופטים. אמרנו שני דברים. אחד, זה לא אבולה מבחינת החומרה והקטלניות, וזה לא מדבק כמו חצבת. זה משהו פחות. לא אמרנו שזה לא מסוכן, לא אמרנו שאנשים לא יכולים להיפגע וחלילה גם למות. אבל בהינתן שתי הבחנות האלה שאמרתי, ההגבלות שהוטלו לא היו מוצדקות. אם היה פה אבולה עם דפוס הדבקה של חצבת, גם אם סוגרים את כל האנשים בבתים, זה היה מידתי ומוצדק. היה פה משהו אחר.
זה כאילו מים שמזמן עברו מתחת לגשר, למה בג"ץ בכל זאת מתעכב? בדרך כלל הוא אומר, תשמעו, זה לא רלוונטי, אני לא מחליט. למה הפעם הוא החליט בכל זאת להחליט?
אז קודם כל הצלחנו לשכנע אותו, אבל הצלחנו לשכנע אותו שזה מה שנקרא בארצות הברית, קוראים לזה, בעל יכולת לחזור על עצמו, capable of repetition.
קדימה, מבט קדימה.
כן, זאת אומרת, כי תזכרו גם באוקטובר, וגם
כשאת... אתה חושב שסמוטריץ' יוותר ולנתניהו תהיה ממשלה עם רם, ויש לך עוד 4 שנים איתו. הבנתי.
אבל יותר מזה אני אגיד, וזה באמת חשוב, בג"ץ דיבר גם על הזכות להפגין והחשיבות שלה, והזכות להפגין נגד הממשלה ונגד ראש הממשלה באופן אישי, והוא הסביר שבנסיבות האלה הוא לא אמר דברים בוטים, אבל אני יכול להגיד שעלה חשד חמור שהממשלה הגבילה את ההפגנות מטעם אישי ולא מטעם רלוונטי.
אבל זו ממשלה פריטטית, תגיד רגע, כמה שופטים היו?
9 שופטים, מתוכם 8 תמכו בתוצאה, והשופט סולברג התנגד בתוצאה.
השופט האהוב עליי, מה בעצם בחצי משפט תמצית ההתנגדות שלו?
הוא בדיוק אמר שזה כבר עברה 30 שנה, כבר המגפה לא איתנו, לא צריך להתעסק, עד כאן נניח, אבל הוא גם אמר שאנשים שקיבלו כנסות, אני מזכיר לכם, כל אחד צריך לטפל בזה בעצמו, בעייתו, מה שנקרא, שילך לבית משפט, זה מקומם בעיניי.
במקום תביעה אחת כבר... לבגץ, יהיו 40,000 תביעות לבתי משפט
לא,
קטנים.
לא, כן, זה בהחלטה אחת של בגץ יתבטל וזה ייגמר וזה
אז
נגמס.
אז הכנסות בוטלו?
הכנסות בוטלו, רק שיש פה איזה, שוב, הממשלה לא מתפקדת, אז הם לא ידעו להגיד אפילו המשטרה על מה אנשים קיבלו את הכנס של האלף מטר, אני מזכיר, בין 30 לספטמבר ל-13 לאוקטובר.
תגיד, היו שם כנסות על מסכות לא וכל מיני דברים אחרים.
מה?
כי היו גם כנסות על מסכות, אבל לא, לא חשוב, לא, נגמר כן. לנו
הזמן. איפה היית כשאריה הפגין וקיבל מכות בהתנתקות?
אני תמיד מוכן להגין על זכויות אדם, אריה יודע את זה.
אנחנו נגשנו כמה פעמים ביחד.
כן.
עורך דין ברנע.
תודה.
כן, הוא אמר שהוא מכיר אותנו, זה ברור. תודה רבה לך.
תודה לכם. להתראות. תודה.
טוב, אז גם בתוכנית הזו היה מישהו שעבד עם אריה. עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחרי על השידור יציק אהרון, עורכת בדיגיטל מיכל קדוש, אחרינו ספורט עם קופן ואיללי. אנחנו נעשה בדיקה של כל 8-9 שנים, אם הייתה איזושהי תוכנית שמישהו שמכיר אותך, עבד איתך, היה איתך קרפר, או זה לא היה.
זה לא חוקי. לא חוקי דבר כזה.
הבנתי, אז לא נעשה בדיקה. מחר יום מאוד מעניין, אז אנחנו נהיה פה ונסקר אותו ונשדר אותו.
נכון,
תודה רבה.
ונתכונן ליום שלישי
שהוא גם מעניין. כן, ביי.